עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב, אנחנו ממש באלף בכסלב, ואנחנו כאן כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בבחירות בדרך החיים, בדרך החשיבה, לעורר בנו השראה ולאפשר לנו להיות טובים יותר, נכונים יותר, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ולא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק את התוכנית. אחראים על השידור אריק בן דוד ויציק אהרון, ואחיה כהן, עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו ממש שמחים לפתוח את השעה הזו עם אושרת קוטלר, מאמנת אישית, מנחת סדנאות להעצמה נפשית, סופרת ועיתונאית. ערב טוב לך אושרת, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודית, תודה
שהזמנתם. אז האמת היא שאנחנו ממש, אני ממש אשמח שנדבר על התהליך שאת עברת בשנים האחרונות, שזה כל השינויים והלמידה על איך עושים הגשמה עצמית, נכונה. אז בואי נתחיל עם זה. אולי נדבר קודם על ההתפכחות מהאשליה שאת עברת.
וואו, טוב, זה לא כמה שנים, זה משהו שהתחיל לפני 20 שנה. זה תהליך מאוד ארוך, ואני לא יודעת אם התפכחות מהאשליה זו המילה נכונה, למרות שזה גם מגיע לשם ברבדים מסוימים, אבל אני בסך הכל חיפשתי להיות מרוצה מחיי. וכשהבנתי שהמציאות לפני 20 שנה כבר, זה היה בסוף האינתיפאדה השנייה, גורמת לי, אני חושבת כמו למרבית האנשים, בטח בשנה האחרונה, פשוט לצלול למראה שחורה, לדיכאון, לתחושה של אובדן, חוסר דרך, חוסר תכלית, חוסר משמעות, ייאוש. זה מה שאני חוויתי בין 2000-2003, במהלך האינתיפאדה הראשונה, ובסוף 2003 קמתי ועזבתי את העבודתי בחדשות בפעם הראשונה, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לדרך חדשה, כי אני פשוט רוצה להיות שמחה, לא להיות עצובה. וכך זה התחיל, ואז
אז בואי שנייה נתעכב על ההחלטה הזו, במה היא כרוכה ואיך היא נראית. זה קצת לצאת למדבר.
כן, לגמרי לצאת למדבר, זה לצאת אל אי ודאות מוחלטת, אל אי ידיעה אפילו מה אני רוצה לעשות, לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות, גם לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות כשעזבתי לפני 5 שנים את הטלוויזיה בפעם השנייה. אבל ככה זה, כשיוצאים להרפתקה, כל הרעיון זה שלא תדע, לא שכן תדע. כשאתה כבר יודע, אז אתה נמצא בתוך המשחק. אתה בעצם, כשאתה יודע משהו, אתה מתבסס על מה שכבר למדת, אתה כבר בעצם יודע אותו. אני לא יודעת אם אני מסבירה את עצמי טוב מספיק.
את מסבירה מצוין. אני שואלת את עצמי, כשאת מסתכלת היום ככה בראייה קצת לאחור, אז את יכולה להצביע על אותם דברים שאת מזהה אותם ככאלה שאצל הרבה מהאנשים הם מעכבים שינוי?
בטח, כשטוב לך, אין שינוי. שזה מצוין אגב, אם בן אדם טוב לו, אז טוב לו, יופי, נהדר.
כן.
מה שמעכב שינוי זה באמת מצב כזה של אקוויליבריום טוב, נעים, נחמד, החיים טובים, החיים יפים, הכל בסדר, ואני בעד שהחיים יהיו טובים ויפים ושהכל בסדר. העניין הוא שמרבית האנשים, כשמשהו מתקלקל להם בתוך תמונת העולם, אז במקום להסתכל על הקלקול הזה ולהגיד, רגע, יש פה הזדמנות גדולה ללמוד משהו חדש ולהבין משהו שאולי דורש שינוי, אז הם שמים אותו בצד, הם מחביאים אותו, הם מתעלמים ממנו, הם משקיעים את עצמם בעוד עבודה ועוד עבודה, בדרך כלל זה הפתרון שלנו, לעבוד עוד עוד, וגם אני הייתי בסרט הזה, כן, אני לא מדברת על אחרים, כן. שעשיתי את זה בעצמי. עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, ואז אתה מגלה יום אחד שפשוט התרוקנת לגמרי, אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואי, מה עשיתי פה בעצם? רובנו מפחדים משינוי, כי זה בביולוגיה שלנו. הבטוח והמוכר הוא באמת בביולוגיה הבסיסית ביותר שלנו, כי אנחנו, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו אנשים נורא אינטליגנטים, אז אנחנו בעיקר אנשים שפועלים מהמוח החייתי, האינסטינקטי שלנו, שהוא בין 300 מיליון שנה בערך, כלומר, לא הרבה השתנה. יש איזה נאו-קורטקס, נכון, אבל שהוא קטן ומאוד צעיר. אז אנחנו כולנו אנשים של הרגלים. קשה לנו מאוד לצאת מההרגל, גם כשהרגל נעשה ממש רע. וצריך להיות רע מאוד קיצוני, כדי שאנחנו נבין שיש לנו פה איזה קריאת השכמה לעשות שינוי, ובדרך כלל השינוי הזה כלול בללכת אל הדבר הלא מוכר, הלא ידוע. אבל זו מהותה של הרפתקה, וכשלומדים לעבוד עם הדבר הזה, אז החיים נהיים הרבה יותר טובים. וזה מה שקרה לי.
ואז, מה למדת? אם הייתי שואלת אותך, מה למדת על החיים בדרך הזו, אז מה היית אומרת?
הרבה מאוד דברים למדתי על החיים. אבל אני חושבת שאם אפשר לסכם ככה בבולטס, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בעיתונות או בתקשורת,
כן, כן.
את המסקנות שהכי עזרו לי בחיים, באמת להתגבר על כל קושי, על כל קושי, גם עם המציאות הקשה ביותר, זה פעם אחת להבין ששום דבר שקורה לנו בחיים הוא לא מקרי, ואני לא אומרת את זה מהעמדה התיאולוגית הסטנדרטית, אלא דווקא מעמדה של התבוננות לוגית פילוסופית על הקיום. שום דבר שקורה לנו בחיים הוא לא מקרי. ובעיקר הדברים הקשים שקורים לנו בחיים הם עוד יותר לא מקרים. זה בדיוק שם היה צריך להיות כדי שאנחנו נתעורר ונסתכל עליהם ונעשה שינוי בחיינו שיוביל אותנו למקום הרבה יותר טוב. וזה כבר ממש ברמה של חוק טבע, חוק פיזיקלי, ממש ככה. אין רע שלא מתהפך לטוב, אין כזה דבר. גם במדעי החיים, גם בפיזיקה, גם איפה שתרצי, גם בפילוסופיה, גם בחשמל, פלוס, מינוס, כאילו הכל. אז זאת תובנה ראשונה. תובנה שנייה זה שאנחנו משלים את עצמנו, שאנחנו יודעים את הכל על העולם, וזאת צרה צרורה. זה אגב מאז שהייתי ילדה, זה נשמע לי לא הגיוני, שאנחנו אנשים שבסופו של דבר נמות, אבל אנחנו כל כך בטוחים שמה שאנחנו רואים זה כל היש. ואנחנו נמות, אז איך אנחנו יודעים מה כל היש? אוקיי?
לגמרי.
אנחנו לא יודעים. כלומר, היש שאנחנו רואים הוא ציק. ויש עוד הרבה שאנחנו לא מודעים לו, ואז למדתי לעבוד עם הלא מודע. וכשאתה לומד להתחבר ולהתיידד עם הלא מודע, ואפשר לעשות את זה, לא רק באנליזה פסיכולוגית, אפילו בעיקר לא באנליזה פסיכולוגית. עשיתי את זה 12 שנה. אז אתה מבין שאנחנו חיים בעולם שהוא רב מימדי, אבל מצליחים לתפוס בחושנו רק תלת מימד. שזה, כדי שאנשים יבינו מה ההבדל, זה נניח אנחנו חיים בתלת מימד שהוא בעצם דו מימד.
כן.
והעולם הוא הרבה יותר עמוק ועם דברים פנטסטיים שהיו עד היום נוהגים לכנות אותם מיסטיקה, אבל במהלך 20 השנים האלה למדתי ש מיסטיקה זה שם קוד למשהו שאנחנו לא מצליחים להבין בשכלנו, וכל פעם שאנחנו מבינים קצת יותר, אז אנחנו מביאים את הדברים מהמיסטיקה אל העולם כאילו האמיתי, כן?
כן.
העולם שאנחנו חיים בתוכו.
הדברים הללו שאת אומרת הם מאוד, מאוד מעניינים. את יכולה רגע להוריד אותם לאיזה רובד קונקרטי מחוויה אישית? שאת אומרת, זה הביטוי לכל התובנות הללו?
אין חוויה אחת. יש המון חוויות. אבל החוויה, כאילו קשה לי באמת. אם את מדברת על פרקטיקה, אבל התובנות האלה עוזרות לך להבין בעיקר כזה נמצא במשבר, והחברה הישראלית היום נמצאת במשבר גדול מאוד. בכל מה שתיארתי קודם, הייאוש, החוסר תקווה, אובדן התקווה, אנחנו, זה פשוט עניין של איך אתה מסתכל על זה, וכשאתה משנה את נקודת המבט על המציאות ומבין שיש לו שיש שם את ההופכי שלה, אתה פשוט צריך לראות את זה, ולהאמין, המילה האיומה הזאת, חילונים מאוד נרתעים ממנה, להאמין, כן? שיש, יש איזה היגיון שהוא נשגב מאיתנו, שלא סתם הביא עלינו את כל הדברים האלה שקורים לנו. זה לא איזה גזירת גורל אקראית כאוטית, כן?
כן.
אלא שהדבר הזה יתהפך עלינו לטובה, ואני במקרה גם יכולה לנקוב בזמן, לא בגלל שאני כזאת, יש את חזיונות,
שמה.
כי אני לא. זה יתהפך עלינו לטובה. כל מה שאנחנו עוברים ב... בואי נאמר, 5 שנים האחרונות, וביתר סט בשנה האחרונה, שזה באמת הגיע אל הקיצון, כל הדבר הזה יתהפך עלינו פה לטובה. חברה מתוקנת יותר, כל מה שאנחנו רוצים לראות. כן? כל מה שאנחנו רוצים לראות.
שזה בדיוק, זה בדיוק המהות של מה שאנחנו מנסים לעשות כל שבוע, שעה תמימה, זה בדיוק זה. אז אני מאוד שמחה לשמוע, ובדרך שאת צועדת בה, יש תחנה הבאה, או שיש פשוט התפתחות של השלמות הזאת שאת מצויה בה?
לא, אף פעם לא בחיים, לא היו לי תחנות, אף פעם. ואולי התברכתי בזה, לא, לא היו לי יעדים, משימות וכאלה, זה לא שאני נגד, אבל לא, לא, זה פשוט הדברים קרו, התגלגלתי מדבר לדבר, והמניע, המנוע היה תמיד איפה מעניין לי ונעים לי, איפה שקל ונעים, שם צריך להיות, איפה שזה הולך בכיוון הזה, שם צריך להיות, אבל כדי באמת ללמוד, אנחנו פה בכל זאת ברעיון רדיו, הוא תמיד קצר, והוא נשמע יותר אניגמטי מברור, כי זה חיבור בין העולם הרציונלי לעולם הרוחני, וזה חיבור שמאוד קשה לעשות אותו, בטח בשיחה קצרה כזאת. אז אנשים מוזמנים לבוא ללמוד אצלי, אני מעבירה סדנאות פעם בחודש, אני גם מלמדת אנשים ומלווה אותם בתהליכי התפתחות, כמו שאמרת, באחד על אחד. מלמדת אותם מדיטציה, מדיטציה לא דיברנו על זה, אבל זה כלי מאוד חזק. מאוד מאוד חזק להבין הרבה מאוד דברים לא מנוסחים דווקא, ממקום אחר, שהוא לא מהמקום של המוח החושב. זו הבנה עמוקה של הרבה מאוד דברים. וזה עולם חדש ומופלא, ודאי היום כשאני בחרתי בזה כעיסוק, זה תמיד היה התחביב שלי, כן? עשיתי את זה חוץ מהעיתונות, חוץ מהכתבה הספרותית, אז גם זו הייתה דרך חיים תחביבית כזאת, היום זה העיסוק המרכזי בחיי, וזה גורם לי אושר רב, ואני מזמינה את השומעים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, ולראות מה כולל הלימוז, אם זה מעניין אותם להצטרף.
בהחלט. אושרת קוטלר, מאמנת אישית, מנחת סדנאות לעצמה נפשית, סופרת ועיתונאית, תודה רבה שחלקת איתנו ולו על קצה המזלג את הדרך ואת התובנות המרכזיות, ושיהיה המשך התפתחות נקרא לזה.
כן, לגמרי. תודה רבה.
תודה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב.
תודה רבה.
אפגניסטן? לא. אוקראין? כן. סובייט יוניון? כן. יונייטד קינגדום? אבסטיין? The United States? Yes. Yugoslavia? Abstain.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstain.
ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר בפינתנו, היו ועודם שאנחנו מוכירים, מאזכרים, וזוכרים אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, תורתם ומשנתם מהדהדת, הפעם אנחנו חורגים מהמנהג, ומבקשים לדבר על החפתת בנובמבר, 29 בנובמבר 1947, 77 שנים מהיום, בו החליטה עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל. ערב טוב לך עורך דין עוז חיים, מנכ"ל המועצה הציונית, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, שמח להיות פה.
אז בוא תיקח אותנו לחפתת בנובמבר. האירוע באיזו הסתכלות רטרוספקטיבית, איך היום היית אורז את כל מה שהיה שם?
תראו, האמת, תאריך כ"ט בנובמבר זה תאריך שבדרך כלל, לפחות בחוויה הישראלית, לא כל כך מצוין. אנחנו מדברים פה על רגע מאוד מאוד משמעותי, שבפעם הראשונה ניתנת איזושהי הכרה בינלאומית לחזון הציוני. זה בעצם תחשבי על היישוב העברי פה, שבעצם החלום מתגשם. אומנם מדינה מחולקת, אבל משלנו. וכבר, את יודעת, החגיגות שהיו פה בארץ והתפרצות השמחה הייתה פה כל כך גדולה. אבל מה שמעניין, שהיה אדם אחד שלא השתתף בשמחה. את יודעת מי הוא היה?
מי? יש לי ניחוש, כן. שאגב, היום גם אנחנו מציינים, נראה לי כמה 100 שנים, 51 שנים ללכתו.
כן, מנהיג דגול שבימים האלה אנחנו מרגישים בחסרונו. אבל אז כן, אז אנחנו מדברים פה באמת על תאריך שמאוד משמעותי למדינה שבדרך. אמנם יום למחרת כבר תופי המלחמה כבר התחילו לרעום, במלחמת העצמות יצאה אל הפועל, וזה בעצם הסיבה שבן גוריון לא שמח, בגלל שהוא ידע שהמדינה הצעירה שבדרך הולכת לעבור עכשיו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ואכן זה מה שקרה. אבל שדעת, היו פה חלוצים וחלוצות עם אנשים של אמונה ורוח וחזון, שבאמת ראו נגד העיניים שלהם את השיבה הביתה. זה היה באמת דבר גדול שבסופו של דבר הוביל להחלטת המדינה, למדינה שאנחנו חיים פה היום.
והיום כשאנחנו מסתכלים על ההקשר שבו הסתיים המנדט הבריטי, אז איך אנחנו יכולים לסכם את האירוע הזה? כאילו, מהם הדברים המרכזיים שבסוף ההשתלשלות שלהם הובילה לכך, לאירוע הכל כך משמעותי הזה?
אני חושב שבסופו של דבר, ההבנה של היישוב העברי פוטו, הדרך הייתה מאוד מאוד קשה לעבר החזון, להתגשמות של החזון, היה פה לחצים גדולים ביותר של האומות הערביות, שבסופו של דבר גם נראה שהיה שהן גוברות, את יודעת, לא הרבה יודעים, אבל בשלב מסוים, ארצות הברית, לאחר אותה החלטה גורלית של כ"ט בנובמבר, ארצות הברית גם חישבה את צעדיה לאחור, אמרה לעצמה, אולי היישוב העברי לא יעמוד פה בכל גל ההתקפות הערביות שיש פה מסביב. אבל אני חושב שדווקא האנשים והאנשים המדהימים שהיו פה, שעשו פה פלא, תראי, ניצחו פה צבאות ערב ולא מימון, עם חזון ובאמת אנשים שלא היו מאומנים, הגיעו לפה אחרי מלחמת העולם השנייה, הגיעו שהם צבא שלא היה פה, באמת, זה בעצם אני חושב שגם עד היום, אני חושב 77 שנה לאחור, אנחנו רואים איך אנחנו עדיין ממשיכים להילחם על זכות הקיום שלנו, אבל אני חושב שלשמחתנו, ישראל לא הייתה מה שהייתה פעם. היום אנחנו באמת מדינה עצמאית וחזקה ופורצת דרך, ואני חושב שאם את מדברת על פרספקטיבה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לחשוב על ההבדלים של מה שעמד פה היישוב העברי לפני 77 שנים, כלומר מה שאנחנו היום, למרות הקושי, למרות שאנחנו עדיין באתגרים מאוד גדולים, ואנחנו עדיין נלחמים על זכות הקיום שלנו פה, אבל אני חושב שהעוצמה שלנו כעם, היא הוכיחה פעם אחר פעם שאנחנו באמת אף עם לא יכול לנו.
ודווקא היום, אחרי השנה וחודשיים הכל כך קשים, יש האומרים הקשים ביותר מאז הולדתה של המדינה, מאז הקמתה, אז יש משהו שאנחנו יכולים לקחת מ 1947 מהאירוע ההוא ולהקיש להיום?
אני חושב, תראי, כמובן הייתה פה תקופה שונה לחלוטין, אבל אני חושב שאם יש דבר שהראינו לעצמנו בשנה וחודשיים האחרונים, שבסופו של דבר, רק שאנשים לוקחים אחריות, הם מבינים שהם חלק מסיפור גדול, והם לא רק חיים בפני עצמם, ולא רק אזרחי העולם הגדול, אלא הם חלק מסיפור ענק, ויש להם אחריות, והם רואים את עצמם כמעין מרות שליחים, שהמקל בידיים שלהם, והם מבינים שהם צריכים לעשות הכל, בשביל להעביר את המקל לדור הבא, ואני חושב על אותם אנשים שחיו פה בתקופה הזו, והם הבינו באמת, היה להם איזושהי תודעה היסטורית, שהם הבינו שהם עושים פה משהו גדול, ואני חושב שגם היום יש תחושה, למרות שאנחנו ממש נמצאים בעין הסערה, שקורה פה איזשהו משהו גדול, שאנחנו רואים למשל את כל הגבורה האזרחית שקרתה
באוקטובר
עד עכשיו. אתה רואה את האנשים, איך הם לוקחים אחריות, ואיך הערבות ההדדית באה לידי ביטוי, את יודעת, אנחנו כבר בשנה השנייה מחלקים את עוד גיבורי החברה הישראלית. והרעיון פה באות הזאת ש... ועדה ברשותה של קלת פרס ישראל מרים פרץ היא זאת שבוחרת את האות, זה יתת במה לרוח הישראלית המדהימה ותזכורת וזרקור על אותם גופים ואזרחים מדהימים שנותנים באמת ומחזיקים אותנו ביחד.
ומשהו לגבי הבינלאומיות של אז והיום, נראה שלא התקדמנו כהוא זה ואולי אף נסוגנו.
זה מעניין שאת שואלת, בגלל שהיהודים בתפוצות נמצאים כרגע בסוג של, אני לא אומר שבר, אבל בסוג של דילמה. גם יש התחלפות של דורות, הדור נקרא לזה הוותיק יותר, היה דור שבאמת הרגיש אפילו קצת נקיפות מצפון, שהוא שם ואנחנו פה, ובאמת היה איזשהו קשר מאוד מאוד הדוק ולשלם, ולעזור, ואז גדל דור אמר, רגע, מדינת ישראל היא חזקה ועוצמתית, אנחנו גם צריכים את העזרה שלה. ואז השבעה באוקטובר, וגם אני אגיד עוד דבר, וגם לכולם היה גם איזשהו פלן בי, הם אמרו לעצמם, טוב, אם משהו ישתבש פה, תהיה את מדינת ישראל שאנחנו נוכל להגיע אליה. ואז קרה השבעה באוקטובר, והלוחות הטקטונים האלה שבעצם הראו שבעצם אולי זה לא כמו שהם חשבו, ואולי אנחנו לא באמת הבסיס הכל כך כל כך מוצק שהם האמינו בו, וזה גם גרם להם. הייתי לפני כמה זמן במקסיקו, וראיתי את הקהילה היהודית המדהימה שם, וכמה הם דואגים לישראל, וכמה הם חיים את ההוויה הישראלית, ואיך השבעה באוקטובר גרם גם להם להבין, גם לצעירים שהם לא כך עניין אותם הדבר הזה, הרבה אנשים מהם לא היו כל כך קשורים, פתאום הם מרגישים שהם חלק מהציונות, והם רוצים לדאוג, אז יש פה איזשהו קשר מאוד מאוד ער שקרה עם התפוצות, ואי אפשר להתעלם מזה שבסוף אנחנו עם אחד, והמשפט כל ישראל ערבים זה לזה, הוא בא לידי ביטוי היום ביתר סט.
לגמרי, 77 שנים לחפתת בנובמבר, עורך דין עוז חיים, מנכ"ל המועצה הציונית הישראלית, תודה רבה.
תודה רבה.
ששפך את האור ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה.
זה היה בשנת תרסס, שום דבר עוד לא היה פה. בן גוריון הגיע אז בספינה קטנה ליפו. הוא היה פועל צעיר, אך הרגיש כמו ותקווה. את צורו לקח על גב והלך לפתח תקווה. בקדחת הוא חלב ואכל בצל בזית, כי ידע שהמולדת זה עוד עץ וזה עוד בית.
בן גוריון, בן גוריון, אין הדרך עוד נמשכת, ויגיע אל הסופה רק מי שלא יפסיק.
לסג'רה ולמושבה כנרת, בידו אחז רובה וקרא לצאת למרד. בנקים לחם באוס ותמיד קרא בוטח, עלייה והתיישבות שאל ננצח. וספינות פרצו לחוף יצרים אותה נשיטה, חישובים עלו בלילה גם בדף נבח.
בן גוריון, בן גוריון, אין הדרך עוד נמשכת,
היה גם קשה, איש הלהט והזעם. בתנופת המעשה ברעב בגל ובעם. הוא היה אדם קשה ולוחם חסר מנוח.
לא ידע כיצד למחול, לא ידע כיצד לסלוח.
ורבים עוד דיר אחריו בצעדה מפרכת.
אך תמיד בשביל הצד
נתן לה יד ולימד אותה ללכת.
היא גדלה כבר בלעדיו, אך לא פעם שקשה לה. מחפשת היא אותו כמו השורש את הסלע. בן-גוריון,
בוקר זכותנו הטבעית וההיסטורית על יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
בן-גוריון, בן-גוריון, כן הדרך עוד נמשכת ויגיע אל סופת מין שלא יפסיק ללכת.
ועכשיו אנחנו עם הרבה תמר אלעד אפלבאום, מייסדת וראשת בית מדרש, שותפה בבית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן, והמדרשה באורנים, והמייסדת של קהילת ציון בירושלים. ערב טוב לך תמר, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה לך ולכן, וחודש טוב בעברת השם.
חודש טוב. את רוצה לפתוח בכמה מילים על חודש כסלב, לפני שנצלול?
כן, אני רוצה לומר שתמיד אני מחכה לרגע הזה. חכמים מספרים שאדם הראשון ישב בחושך, וראה שימים הולכים ומתארכים, ופחד שלעולם העולם לא ישוב להיות מה שהוא היה קודם. ובעצם מהרגע הזה, לאט לאט הפציע בו ההכרה שהוא יכול לבקש על האור. שיש לו תפקיד בהשבת האור לעולם, שהוא צריך לרצות בו, להאמין בו, לדמיין אותו, ולבטוח שיש לו מקום בעולם, ושאסור לוותר עליו. ובאמת בעקבות זה אומר, השפת אמת, דבר נורא נורא עמוק ויפה, זה אדמור מגור שחי, השלישי, שחי לפני בערך 150 שנה, אומר שבאמת חנוכה זה מלשון כנות, זה מאוד מאוד יפה. זה מלשון כנות להגיד שיש בעולם חושך, ויש בחודשים האלה חושך. לפעמים יש מציאות והיסטוריה ורגעים שבאמת יש בהם חושך ואסור לשקר. צריך, הוא אומר שיוונים זה מלשון הונאה. זה בני אדם שמשקרים ואומרים לך שהם אור בזמן שהם חושך. אבל הוא אומר שחנוכה זה גם מלשון כן. ולהגיד כן, ושהכהנים במקדש שהיו אחראים על המנורה ועל האור זה מלשון כן. ולהגיד, אנחנו אומרים בכנות שיש חושך, כמו אדם הראשון, כמו העם שלנו שידע הרבה רגעים של חושך, אבל באותה כנות ובגבורה גדולה, אנחנו גם אומרים ואומרות שחנוכה זה מלשון כן, אנחנו אומרות לחיים כן. ואנחנו לאט לאט נדבוק באור, נהיה אור בעצמנו, נספר אור כמו שאת ואתם עושים בתוכנית הכל כך חשובה הזאת.
תודה.
לאט לאט ניצור איזה בלנס חדש בעולם, שבו אנחנו ממש בגבורה, נעיר אור ונגביר אותו, והוא יגבר על החושך.
וזה בדיוק לוקח אותי, שמעתי רעיון איתך, שבו את אומרת שהחיים זימנו לך את האפשרות להיות גחלילית, דווקא מתוך משברים, הייתה הזדמנות להתבונן על המציאות ולהיות האדם שמיטיב אותה. אז את רוצה להגיד על זה, אם את יכולה להגיד כמה מילים על המשברים ועל איך מתוכם הופכים להיות גחלילית?
וואו, תודה שמשכת את החוט הזה משם לכאן. הרבה פעמים אני חושבת שבאמת זה מה שבאנו לעשות בעולם, להיות גחליליות, דימוי שהולך איתי המון המון שנים. אני ממש זוכרת את היום שבו קמנו מהשבעה על אחי, אני אחות שכולה, אחי נדב אלעד, זכרו לברכה, היה לוחם בפלחן צנחנים, והוא ממש נפל סמוך לחברון. ואני זוכרת את היום האחרון בשבעה, שככה קמנו בבוקר, ידענו שהיום אנחנו קמים, כל המשפחה, ואימא שלי האהובה לקחה אותי ככה למרפסת, ואמרתי לה, אימא, איך זה יכול להיות שהשמש זורחת שוב? ממש כעסתי על השמש, אמרתי, אבל העולם כל כך חשוך, הוא כל כך שבור בשבילי עכשיו. והיא ממש יצרה אצלי היפוך עצום ברגע אחד, והיא אמרה לי, תזכרי, בזכות השמש הזאת, שהייתה פה גם כשנדב היה, שהייתה אז ונמצאת עכשיו, שהוא היה פה, ואת זכית להיות אחותו, וזכית להיות עדה לו. וכל יום שהשמש זורחת, יש לך הזדמנות לספר את האור. אז אני חושבת שבאמת זאת החלטה עמוקה, שלא מתכחשת לחושך. מאוד חשוב לי להגיד את זה, כמו שמלמד באמת השפת אמת, שזה צריך להיות מלשון כנות, צריך להגיד את הדברים בכנות. שאנחנו עוברים דברים גם בחיים הפרטיים, וגם בחיים הציבוריים, שהם חושך גדול, ואני באמת מנצלת את הרגע הזה כדי לומר שאני כל כך מקווה וכל כך מחכה ופועלת לשובם ולהצלתם של החטופות והחטופים, שחלק מאוד גדול מהחושך שלנו יתפזר רק שנשיב אותם הביתה. וכל הלוחמות והלוחמים היקרים שלנו, והפצועים והפצועות, והמפונים והמפונות, הם כולם יקרים. וכשיש חושך, לנו יש אחריות להאיר להם אור. ואני חושבת שבחיים שלנו אנחנו, הייתי אומרת שהעם היהודי הוא ממש סרבן של חושך, לא בגלל שהוא מסרב להכיר בחושך, כן. אלא הוא פשוט מסרב להיכנע לחושך. ואני למדתי מההורים שלי, ולמדתי מהסבים והסבתות שלי, למדתי להיות סרבנית חושך, ולעמוד כל פעם מול הרגע הזה, ולהגיד, זה חושך. ולי יש אחריות ברגע הזה, גם אם זה מאוד מאוד קטן ועדין, להיות באמת גחלילית קטנה של אור. והבנתי שגם כשהתורה מספרת, ממש ברגעים הראשונים שלה, על ההתחלה, מספרת כנות, כמו שלמדנו שיש בעולם חושך. היא אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. והמדרש אפילו מספר שזה קרה עוד פעם ועוד פעם, היה חושך אחרי חושך. איך אפשר לעמוד מול כל הדבר הזה? דווקא שם באמת הקדוש ברוך הוא מלמד, והתורה מלמדת, להיות גחלילית קטנה של אור. יהי אור, לא הפך את כל העולם לאור, אלא פשוט האיר פנס קטן. והפנס הזה הוא אנחנו, כל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו. אנחנו היהי אור. אז כל פעם שהצלחתי באמת ברגעים מאוד קשים, ולצערי היום, 23 שנים אחרי שאני איבדתי את אחי, אני רואה כל כך הרבה משפחות אהובות שעוברות שכול, ואני כל כך רועדת ונשברת מחדש. אבל הפעם יש לי הזדמנות להיות בשבילם אור, להושיט להם יד, להיות מי שמגיעה, לשמוע על השמש ועל האור שהם נישאו לעד בליבם. יש לנו ממש אחריות כחברה לא להשאיר אף אחד בחושך, וזה לא תלוי במישהו אחר, זה תלוי בהם.
אז באמת מכאן ומתוך התובנות העמוקות והמרגשות, אני חייבת לומר, אם הייתי שואלת אותך, אם מי מהמאזינים שלנו רוצה גם הוא להצטרף לעדת הגחליליות, אז מה היית אומרת במישור הפרקטי? איך צריך, מעבר למחשבה, במה צריך לנקוט, איך מסגלים תפיסה כזו?
וואו, איזו הזמנה מדהימה. ממש ממש תודה. זאת ההכנה הכי טובה לחנוכה אי פעם. צריך באמת להתכונן לזה. אני חושבת שקודם כל צריך לסרב לחושך. צריך לומר, לעשות מה שהשפת אמת אמר. לדעת לזהות אותו. לתת לו שם. להגיד זה חושך. מי שמפלג בינינו, מסכסך בינינו, זה חושך. מי שאומר לנו שאין בנו משהו טוב, זה חושך. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לתת לדבר הזה שם. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לא להסכים לאנשים שמרעילים ומסכסכים ומפלגים אותנו, להגיד לא. חושך, המילה הכי גדולה מולו, זה פשוט לא. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עושה בתורה. להגיד לזה אני לא מסכימה. אני לא מסכימה לשמוע אנשים שמספרים לי שכולם רעים. אני לא מסכימה לשמוע עולמות ששוללים לגמרי עולמות ומגזרים שלמים. אני יודעת שיש בעולם הזה אור, ואני גם לא מסכימה לוותר על האור שלי. זה דבר אחד, אבל זה לא מספיק. זה ממש רק הקומה הראשונה. זה אסור מרע. זה לא לחושך. אבל לעשה טוב, זה ממש באופן פעיל לחפש שותפים. גחליליות זה לא מלשון להתנגח, זה בדיוק הפוך. זה מלשון להגיח. להגיח ולנסות לחתור למגע ולהיפגש עם אנשים שהם אור בקצה אחר של היקום ושל החושן הישראלי הזה. דעת היום, אני ממש חוזרת לפני כמה שעות ממפגש מדהים של נשים שנפגשו מעולמות מאוד מאוד שונים ברגע הקשה הזה בחברה הישראלית. ובדרך לשם אמרתי לעצמי, וואי, כל כך קשה לי, יש כל כך הרבה דברים שכואבים לי, באמת חוק הגיוס, ודברים, אני חושבת על כל המילואימניקים, ועל כל הנשים שלהם, והחטופים, ודברים שהם בלתי אפשריים. ואז פגשתי נשים מדהימות, מחסידויות, מכל מיני עולמות חרדים, שסיפרו לי שהן לא מתחילות את הבוקר, בלי שכל אחד במשפחה, לוקח על עצמו שם אחד של חטוף, וכל הדברים הטובים שהוא עושה, הוא או היא עושים אותם רק למען האדם הזה, וחושבים עליהם. ופעם בשבוע הם הולכים לעזור לנשים שהבני זוג שלהם הם מילואים ניקים, לעזור להם לנקות את הבית, להכין דברים. ואמרתי לעצמי, איזה בושה, לא ידעתי על זה, לא דמיינתי את זה. אנחנו חייבים לעשות את התנועה הזאת, שאף אחד לא יספר לנו שזה לא קיים, כי זה קיים, וזה קיים בגדול. העם הזה הוא עם של גבורה, של אור, הוא עם של סרבן, של חושך. ואני כן. מרגישה שבאמת ברגע הזה יש לנו אחריות להיות פעילים ביצירת אור. אור שהוא הצלה ממשית, כמו להשיב את החטופים, ואור שהוא הצלה ממשית, כמו לתמוך במשפחות של הלוחמים, לדאוג שהם ישובו לשלום, לעזור לכל האנשים לחזור לבתים שלהם בבטחה, לעזור לפצועים להחלים ולעזור לתקווה שלנו, לתקווה של העם כולו על כל החלקים שלו, יהודים מכל הסוגים, דרוזים, ערבים, נוצרים, כל האנשים המדהימים שחיים בארץ הזאת ויצאו מגדרם כדי להיות אור בימים של חושך, מגיע לנו לומר שיש פה הרבה מאוד אור, וממש לפגוש אחד את השני גחלילית, זו תנועה פעילה של אור. אנחנו צריכים להאיר, וגם לדאוג שתהיה לנו מנהיגות מאירה, ובעזרת השם לעשות לא חנוכה של חג, אלא ממש חיים, שאפשר לומר עליהם שיש בהם כנות, ויש בהם כן, ויש בהם גבורה, ויש בהם גחליליות של אור רבות מאוד ומגוונות.
הרבה תמר אלעד אפלבאום. ראשית, כל פעם שיש מעשה גחליליות שלך ושל האחרים שאת רוצה לתת לו במה, זה אצלנו הדלת פתוחה לרווחה, אז אנחנו תמיד נשמח לכל מפגש כזה להדהד אותו ולספר באמת את כל אותם דברים שלא בטוח כולם יודעים. ואני רוצה להודות לך על הדברים הללו, ושיהיה לנו שבוע מבורך וחודש טוב.
אמן.
הרבה תמר אלעד אפלבאום, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה קדם צבאית רוח השדה, שמדי שבוע שופך אור כל כך מיוחד בבינה ובקישור לימינו אנו על פרשת השבוע. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
חודש טוב, טוב. חודש כסלב. כן. וואו. חודש האור.
והנס.
והנס.
כולנו מחכים קצת למסיע.
כן, כן, כן. תראה, אתמול האות חיים הזה, מהחייל, זה סוג של נס?
לגמרי, אנחנו מחכים אבל לנסים מלאים.
כן, לגמרי.
אצלנו חוזרים הביתה שלהם.
אמן ואמן ואמן.
את יודעת, אני ככה חשבתי על זה קצת שאנחנו לא דיברנו קצת על עבודה פנימית אף פעם, אולי בעצם כן. הנושא שקצת של אדם שלדעתי במהלך חייב להקדיש זמן לעבודה פנימית. אני היום לא יכול לחשוב בכלל איך לצלוח את החיים האלה בלי לעצור מדי פעם לאיזושהי התבוננות פנימה. ובפרשה שלנו יש סוג של, נדמה לי איזושהי תמונה, איזשהו סוד גדול מאוד, מפתח מאוד חשוב בעבודה פנימית. וזה רעיון הסולם. כשיעקב מגיע למקום ופוגע במקום וילן שם, ואז הוא חולם חלום על סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, אז יש פרשנות אחת שזה בסולם, אבל יש פרשנות אחרת שאותה אני מיוחד אוהב, שזה ביעקב עצמו. זאת אומרת, בתוך האדם, בתוכו, יש איזה סולם כזה. סולם פנימי, שיש פה את המדרגות הנמוכות, שרוב חיינו, אנחנו נמצאים באותן מדרגות.
ואולי נפליג ונאמר שגם המלאכים הם בתוכנו.
לגמרי, הכל בתוכנו, הכל מראה פנימי. אבל בתוכנו הזה, יש בו חלקים מופלאים שלרוב אנחנו לא מודעים עליהם. עד שאנחנו מגיעים לאיזשהו, לרגע הזה שפתאום נפתח, ואז מתברר שחוץ מהקומות הנמוכות, שרוב הזמן אנחנו נמצאים, קומות החומר, קומות היחסים הרגילים, את יודעת, ההוויות הרגילות של האדם, יש גם איזה סולם גבוה שיכול לטפס בו. וכשאם אדם, יש לו את המפתח והוא יודע איך לטפס לסולם הזה, תדמיין לך שיש לך איזשהו קונפליקט, קושי, וזה נראה שאתה נמצא במבוי, שהכל נראה סתום וסגור וחתום ונרוג בפניך. לא, לא, זה לא נכון. יש בתוכך איזשהו סולם שאתה יכול לטפס בו, כמו איזה מעלית סתרים כזאת, שאתה לוחץ כמה קומות והוא מעלה אותך, ואז פתאום משם תמונה אחרת. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. האופק נפתח. דברים חדשים נגלים עליך. הם עולים, מהלכי אלוהים עולים. אתה עולה כאילו במעלית הזאת, ואחר כך אתה יורד, אבל אתה כבר לא חוזר אותו דבר. כי יש לך כבר מבט אחר על המציאות, התבוננות אחרת על חייך. נדמה לי ככה שהמפתח הזה הוא סוד מאוד גדול, שאם מפתחים את המיומנות, זה גם אזור יצירתי מאוד, שאולי משחרר אותנו מהמון מקומות תקועים שיש לנו.
כן, אתה יודע, בתחילת התוכנית היום דיברנו עם אושרת קוטלר, וזה כל כך מעניין, שכמעט הדבר שפתחנו איתו, אנחנו גם מסיימים איתו.
שם לב לזה כל פעם, אנחנו...
אבל זה פשוט,
כן. אני לא יודע מה את פותחת, ואיכשהו הדברים מתחברים,
ממש.
כנראה זה חלק מהסיפור.
לא, זה שום דבר לא מקרי. זה
ברוח, הדברים, את יודעת, בחומר יש לכל אחד מקסימום סכום אפס. ברוח, הכל בסוף מתחבר לשורש אחד, שמתפצל לכמה ראשים, כמו נהר הזה שיוצא מעדן, נהר אחד שמתפצל אחר כך לכמה ראשים. אז הנה אנחנו בתחילת התוכנית, בסוף התוכנית איכשהו תמיד מצליחים לשזור ולחבר, כנראה שיש פה משהו חשוב, מפתח עמוק.
הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה רבה, כרגיל, גם מחכים וגם מרחיב לב. שיהיה לנו שבוע מבורך וחודש טוב. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לאריק בן דוד יושב כאן לצידי, ואיציק אהרון האחראים על השידור, לאורך הדיגיטל שלנו אחיה כהן. אנחנו כאן, תחשבו טוב, כמדי יום ראשון נשתמע גם בשבוע הבא בעזרת השם, כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך, חודש טוב, בשורות טובות, ושהניסים באמת יתרחשו עלינו. תודה רבה.
מנגינה שמתחילה במי במול, אבל רוצה לגדול ללה במול, פא מינור מחפשת למוצא, והנה היא עולה עולה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה
שמתחילה לאט, עוד שנה שמתחילה היום לגדול, היום זוכה נתום, מחר פתאום תגיד שלום כמו חלום, ממהרת לדרכה והנה היא עולה. עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תחצף ותענה, הנה הנה הנה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תתחצף ותענה. אהבה שמתחילה עמוק, אהבה שמבטיחה להיות קרובה, שמבטיחה להיות טובה טובה, יפה יפה, את צופה עוד קטנה בשביל גדולה, הכי מיולה. עולה, לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תחצף ותענה, הנה הנה הנה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תחצף ותענה, הנה הנה הנה. זאת הייתה המנגינה שלי, מנגינה שאהבה אותי שנה, אבל פתאום הייתה שנה נשא עינה, והיא אינה, והיא אינה, והיא אינה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תחצף ותענה, הנה הנה. לא ידעתי שתברח, לא ידעתי שתעוף רחוק כל כך, לא ידעתי שאותי תשכח, תחצף ותענה. La 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 la